רוצה לדבר אליכם עכשיו כ-15 דקות על מדיטציה, על קשב ועל ריכוז. בהמשך הזמן אנחנו נמשיך לתרגל בשקט. לפני כמה שנים, כ-4-5 שנים בעצם, בכפר שאני חי בו, בכליל, הקמנו קבוצה של חברים במסגרת חינוכית, שיח קוראים לה, עם בית ספר קטן. לומדים בו היום 53 ילדים. ובמסגרת הזו, זה לא הדבר המרכזי שבה, זו אגב מסגרת נורא נורא מעניינת ונורא נורא יפה ושנורא קל להתאהב בה, במסגרת הזו אין אף ילד שיש לו בעיית קשב או ריכוז. זה משהו שמאוד מוכר בחברה שלנו, ADD או אחד מהנגזרות האלה. איך זה שאין שם? זה נורא קל, עושים אבחונים בהתחלה, ואם יש ילד שיש לו איזושהי בעיה כזאת, לא מקבלים אותו. סתם. הסיבה שאין, האמת היא שיש כמה ילדים שהיה להם לפני כן אבחונים כאלה בתי ספר אחרים, יש כאלה שלא היו אף פעם בשום מקום אחר, אבל מאוד יכול להיות שאם היו מגיעים למקום כזה ומאובחנים ככה, הוא כי מבחינת החשיבה הזו, אם יש לילד קושי להקשיב או להתרכז בצורה מסוימת, זאת בעיה של המסגרת. והמסגרת צריכה למצוא דרך אחרת שבה הוא יוכל להקשיב ולהתרכז. יצא לי ממש לא מזמן לקרוא על איזושהי גברת מאנגליה, אישה שהתחנכה בתקופה של בין המלחמות, במלחמת העולם הראשונה לשנייה, ממשפחה אריסטוקרטית כנראה, וכשהייתה בגיל בית ספר יסודי, לא כל כך הצליחה ללמוד, לא כל כך הצליחה לשבת בכיתה, והמורים הפנו אותה אל איזשהו מטפל מיוחד, אני אומרת שלמזלה זה היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, היא ישבה איתו כחצי שעה, ואחר כך הוא ביקש ממנה להישאר בחדר, וקרא לאימא שלה, אמר לה, תסתכלי. והוא השאיר בינתיים, כשהוא יצא משם, הוא השאיר תקליט, מוזיקה. אז אמר לאימא שלה, בואי תציצי. וכשהם הציצו פנימה, הם ראו אותה פשוט רוקדת ורוקדת ורוקדת. הוא אמר לה, הילדה הזאת היא לא יכולה לשבת ולהקשיב לדברים. הדרך שלה להתרכז היא דרך תנועה, שלחו אותה לבית ספר לריכוז. והאישה הזאת סיימה את הרויאל אקדמי והפכה לאחת הכוריאוגרפיות המובילות בעולם, מי שמכיר את המחזמר קץ, היא זאת שעומדת מאחוריו. מה בין זה לבינינו כאן? אפשר לומר שברמה מסוימת, ביסוד מה שאנחנו עושים, יש את התובנה שלכולנו יש הפרעות קשב וריכוז. כולנו, כשאנחנו מנסים להתרכז או להקשיב, אנחנו נתקלים בלא מעט הסחות דעת. מצב המאוד מאוד טבעי של להיות בן אדם. במילה ריכוז מתייחס כאן למקום של לרכז את תשומת הלב לאובייקט אחד בלבד. כשאנחנו, כמו שההנחיות כאן מבקשות החל מאתמול, אנחנו מטפחים את האיכות הזאת, אנחנו בוחרים אובייקט אחד. במקרה שלנו זו הנשימה, ואנחנו מנחים את עצמנו בהנחיה שלכאורה היא נשמעת מה זה פשוטה. סך הכל לשים לב לנשימה. הבת שלי פעם, אחרי שנים שהיא סגרה, אמרה לי, תגיד, מה אתה עושה שם? כשאתה יושב ככה בשקט ואני אוהבת לשבת עליך, מה אתה עושה? ואמרתי לה, אני שם לב, מנסה לשים לב לנשימה שלי. הוא אומר לי, זה כלולה. כן, זה נורא פשוט, וכמו שאנחנו רואים, זה בכלל בכלל לא קל. מצד שני, אם נלך אל האיכות השנייה שישנה כאן, לשנות הריכוז, לשנות הקשב הפתוח, ונאמר לעצמנו, מה שיכול להיות הנחיה לגיטימית למדיטציה, פשוט בואו נשים לב למה קורה עכשיו. מה שאנחנו רואים שקורה, הוא שתשומת הלב לאט לאט מתפוגגת. אני חושב שזה קורה בדרך כלל די מהר. כרגע אנחנו שמים לב לצליל של המזגן, ועוד רגע שמים לב לצליל של הדלת, ועד הצליל של הפתיחה של הדלת מזכיר לנו את הצליל של החריקה של האוטו שלנו, ועד אנחנו נזכרים שלא עשינו טיפול 10,000, ובשבוע הבא אנחנו צריכים לעשות את זה, ויש לי אוברדרפט כזה גדול, ומה יקרה, ומה הוא? אנחנו מאבדים את האיכות של להיות נוכחים עם זה. בעצם, ולעניתו של דבר, הקשב והריכוז הם שני דברים שיוצרים, תומכים אחד בשני. עכשיו, כשאתם מקשיבים לי, בעצם פועלת כאן איזושהי איכות של ריכוז. עולים כל מיני צלילים אחרים, הצליל של המזגן, הצליל של הדלת, הצליל של מי שיושב לידי, ונח. והאיכות הזאת של ריכוז זה הבחירה להתמקד בצלילים האלה שעולים כרגע מהקול שלי, ואז מהרעיונות שנובטים של כל אחד ואחת בפנים. אבל כדי להתרכז, אנחנו בעצם גם כל הזמן מפעילים איכות של קשב. אנחנו קשובים לדברים אחרים. אין לנו ברירה אחרת. כשצליל עולה, שמיעה מתרחשת בנו. אפילו שאין לנו כוונה כרגע להקשיב למחיאות הכף של ערן. עולה צליל, ישנה שמיעה. יש כבר קשב אל הצליל. האיכות של הריכוז בוחרת להיות עם הצליל המסוים הזה, בזה הרגע, או עם הנשימה. זה לא משהו סגור. הריכוז אינו אומר שהקשב נסגר. הריכוז משתמש בקשב. עולים דברים, עולים צלילים, עולות תחושות בגוף שלנו תוך כדי. אנחנו יושבים על הכרית, שמים לב לתנועה אחת של שאיפה, שמים לב לתנועה של משיפה, אולי איזושהי תחושה בברך, אולי תחושה לא נעימה, אולי כאב. זוהי לא הפרעה. ברגע שאנחנו מתייחסים אל הדבר שעולה כאל משהו שהוא מפריע, מאיים, ונסגרים בפניו, נוצר אתנו לחץ בפנים. נוצר איזשהו סטרס. הריכוז, צד השני שלו, זה בעצם רוגע. כדי להיות ממוקד במשהו אחד, זה גם אומר שיש איזשהו רוגע. כי ברגע שאין רוגע בפנים, עולים גם עוד כל מיני גלים אחרים. כשאנחנו מנסים להתכווץ, אנחנו עושים תנועה שהיא הפוכה מלהירגע. ברגע שאנחנו מבחינים למשל, וכולנו מכירים את זה כאן, בסיטואציה שעולה המדיטציה די הרבה, הכוונה היא להתמקד בנשימה, אבל הגוף מדבר והרבה פעמים בתור מה שאנחנו קוראים לו כאב, עולות תחושות בגוף. אם אנחנו נורא רוצים להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים. הקשב היא איכות טבעית של להיות בן אדם. עולה איזשהו משהו כאן, משהו בנו חש את זה. האם אנחנו יכולים לבחור להתנהל אחרת? להשחות לרגע את הטייס האוטומטי שמיד מתכווץ, רואה בכאב למשל כמשהו שמפריע, שגם לא נעים לי, ואני גם רוצה עכשיו להתרכז בנשימה, ומנסה או להדחיק אותו, או אולי למצוא את הדרך שהגוף יזוז שהוא ייעלם, האם אני יכול להזמין את עצמי להיפתח, לפגוש את הדבר הזה עצמו, התחושה הזו בברך שמשכה את תשומת הלב שלי, לראות איך היא מרגישה עוד אפילו לפני שאני נותן לה את השם, איך זה באמת מרגיש, איפה? אני אומר למשל, כואב לי בברך, אבל איפה באמת אני מרגיש את התחושה הזו? וואו, כאן זה כמו המעיין, מפה זה נובע. אוקיי, כשתשומת הלב מתרחבת, מתפרסת, כאן אני עוד מרגיש, כאן זה כבר לא ממש ישנו. איזה איכות יש לה? כשאנחנו אומרים כאב, אנחנו בעצם מדברים על המון תחושות. לפעמים אתם בקירות, לפעמים זו תחושה של לחץ, לפעמים קיבוץ, לפעמים חום או בערה. ממש לראות את האיכות. האם זה משהו שיש בו תנועה, שזה מרגיש משהו נורא דחוס, או איזה סלע כזה? מה קורה כשאני שם לב אל הכאב? וקשוב לו. לפעמים עצם הקשיבות הזאת מעצימה אותו. פעמים אחרות זה גורם לו כמו להתפוגל, שאולי הוא לא משתנה. זה לא שאלות האלה צריך לענות עליהן כמו על איזשהו שאלון. שאלות האלה, הכוונה שלהן היא לפתוח את הגישה המורגלת של המים, שלוקחת הנחיה, למשל להתמקד בנשימה, ואז כל דבר אחר שעולה, ולהביא אל מקום של עניין. אנחנו לא עוזבים בצד את הכוונה להתמקד, את השימוש בנשימה כמו איזשהו עוגן. שוב ושוב אנחנו שמים לב ונוצר בנו היכולת, ואנחנו מתמקדים, מחזירים את תשומת הלב אל המקום, אל האזור בגוף שבו אנחנו שמים לב לנשימה, שמים לב אליה ממש מקרוב, מרגישים את ההשתנות של התחושות של הנשימה רגע לאחר רגע. אבל ברגע שבו הקשב הפתוח, אנחנו מבחינים שבתודעה שלנו ישנו משהו אחר כרגע, אנחנו לא מתכווצים לפניו, אנחנו לא רואים את זה כנכשלנו, כצריך להיפטר מזה, אלא משתנים לרגע, שמים לב לחוסר תשומת הלב, שמים לב להסחת הדעת. זה זיכרון. זה תחושה בירך. בצליל קולו של המואזין. משתנים לרגע בתוך המקום הזה, ואז חוזרים אל הריכוז. נכין בתוכו. אין כאן שום דבר שאנחנו אמורים לתפוס אותו או לטבע אותו. אנחנו מכוונים אל האיכות הזו של המיקוד, בואו נעצום עיניים. תשומת הלב אנחנו מניחים באזור בגוף בו נוח לנו להבחין בתחושות של הנשימה. נשימה היא נשימה רגילה, נשימה טבעית, נשימה שכמו נשמת את עצמה. אין צורך לנשום באיזשהו אופן מסוים. אולי אנחנו מכירים פרקטיקה אחרת שקראנו עליו. אנחנו לא מנסים לעשות מניפולציה בנשימה, אלא פשוט לנוח בתוכה, לשים לב אליה. נסו לראות אם אתם מבחינים ברגע בו מתחילה השאיפה. שימו לב לתחושות המשתנות לאורכה של השאיפה, לרגע בו היא מסתיימת. כדאי לראות, אולי יש איזשהו פער קטן בין סופה של השאיפה לתחילת הנשיפה, ואז הרגע בו הנשיפה מתחילה. התחושות המשתנות לאורך הנשיפה, הרגע בו היא מסתיימת. כדאי לראות, אולי יש פער קטן בין סוף הנשיפה לתחילת השאיפה שממש ממש עכשיו מתחילה. צורך לדמיין את הנשימה. העניין שלנו הוא לא במחשבות אודות הנשימה. אנחנו מתמקדים במיידיות של חוויית הנשימה. התחושות, תחושות פשוטות, יומיומיות, של התרוממות, בצמיחה, התרחבות, והתרבצות, זרימה, דגדול, תחושות פשוטות ויומיומיות שעולות בגוף בו בזמן, יחד עם הנשימה. בהן אנחנו מתעניינים. מגישה סקרנית, חוקרת. יכול להיות שהמחשבות עולות ואומרות, מה זה הנשימה הזאת? כבר שנים שאני נושם, מה זה מעניין? אנחנו לא חושבים אודות הנשימה, מנסים להבין אותה, מדמיינים איך זה קורה, אלא מתכוונים לחוש את התחושות, התחושות הפשוטות שקורות בגוף יחד איתה. הנשימה הזאת שקורית עכשיו לא קרתה מעולם ולא תקרה עוד אף פעם. היא מתרחשת רק עכשיו.
Mm-hmm.